מפעל חיים עם אריאל ברמן. שלום לכם ומועדים לשמחה, והערב איתנו הרב אריה מונק, מנכ"ל ארגון בית חם. שלום לך.
שלום ומועדים לשמחה, גם לך אריה ולכל המאזינים.
יש מעט מנוחה מהפעילות השוטפת, או שבתחום שלך אין דבר כזה?
להפך, בתחום שלי זה בדיוק הפוך. כשאנשים עובדים וכל השנה הם עסוקים וכל אחד בענייניו, אז יש עומס של 18 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים. בחג, כשכולם מתכנסים הביתה, יש כל כך הרבה מתחים, וכל אחד ככה שיש לו בעיה רואה את האחים ואחרי שלו עם הילדים וכולי, כפול ומכופל.
אתה יודע מה, זה מתחבר לי למה שאומרים הפסיכולוגים המומחים, שדווקא בתקופות החגים הדיכאון עולה. כי הרבה מפגשים ביחד, כל אחד מסתכל על מצבו ביחס לאחרים.
לגמרי אמיתי. זה אמיתי, אתה יודע, בואו, זה אמיתי, כי אני חי את זה לא בתיאוריה. ואתה יודע, אתה שומע אנשים, ובן אדם אומר לך, תראה, בחור בן, לא יודע, 32, 25, 27, אני רואה את החיות שלי, צעירות ממני, נישאו עם ילדים, ואני תקוע עם המחלה שלי, עם הכפייתיות, עם החרדות. זה נורא.
אתה לוקח את זה דווקא למקומות הישר הקיצוניים, למקומות שלך, אבל אני הבנתי שהדיכאון יכול להיגרם גם לאנשים שהם בסך הכל בסדר, חיים את היום יום בסדר, אבל פתאום מגיע איזשהו רגע של משבר כשהם מוקפים באנשים אחרים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות דווקא אנשים שכל השנה מתמודדים עם בעיות, או עם קשיים, לא יודע אם בעיות זו ההגדרה הנכונה, עם קשיים.
עם קשיים, אתגרים, היום אתה יודע, היום אין...
אתגרים, בסדר.
היום לא קשה לי, יש לי תקופה מאתגרת.
לא סתם אומרים שהתרופה הכי טובה לבעיות מהסוג שאתה עוסק בהם, זאת העסוקה.
לגמרי. בן אדם שלא עסוק, אני תמיד אומר לאנשים, קח בן אדם, בריא לחלוטין ב-100%. תשאיר אותו חודש שלם בלי תעסוקה.
הוא השתגע.
השתגע.
תשאיר אותי 5 דקות בלי תעסוקה, אני משתגע. חודש שלם, הלכת לפרגנת. טוב, מה קרה שאחרי 20 שנה פחות או יותר של פעילות במחשכים, יצאת לאור, החלטת לתת פומבי, לתחום שדגלת כל השנים, שלא יודע אם נכון להגיד להסתיר אותו, אבל כן, תחום שלא צריך לחשוף את האנשים שמתמודדים אותו, מאותגרים על ידו פומבית. ולפני כחודשיים יצאת פה במסע פומבי רחב וכיף, של, בוא נאמר ככה, אם היינו משוחחים לפני שנה, ושוחחנו בטח לפני שנה או שנתיים, פחות אנשים ידעו מי זה הרב אריה מונק ומה הוא עושה. אני מניח שהיום חלק גדול ממאזיננו כבר יודעים. למה?
טוב, קודם כל, תמיד היינו במחשכים, וגם היום, מה שהציבור יודע ומה שאתה יודע שאנחנו עושים, זה בערך 10% ממה שבית חם עושה, כי בית חם מטפל מטבע הדברים בשקופים שבחברה. אנחנו עוסקים באנשים שאף אחד לא מוכן לראות.
אנחנו אחרי בחירות, אז אפשר להשתמש במושג הזה.
דרך אגב, השקופים שבחברה, אנחנו המצאנו, לא, זה לא שייך לשום מפלגה אחרת, כי אנחנו באמת מטפלים באנשים ש... בוא נאמר כך, זה לא כבוד גדול ללכת עם איזה חולצה ברחוב ולהגיד, אני חולה במחלה כזאת או אחרת. בשום מחלה, לא גופנית, ובוודאי לא נפשית. ולכן אנחנו, מטבע הדברים, בשביל לתת לאנשים את ההרגשה הנוחה ואת הבית החם, תמיד שמרנו את הדברים בצורה יותר צנועה. אני סולד מתקשורת, למרות שאני פה ברדיו כבר שנים, אבל אני בטבעי לא צורך תקשורת וסולד מתקשורת. אני בכלל סולד מהדור הזה שהכל עטיפות וחיצוניות והאריזה שווה יותר ממה שהמוצר בפנים. ולכן אני לא במקום הזה, במיוחד לא בנושא של בריאות הנפש.
טוב, אז בוא נעצור פה.
או. אבל אתה שאלת שאלה והמאזינים שלך
רוצים תשובה. נשאר עד סוף התשובה.
אוקיי. לפעמים ההכרח לא יגונה. וכשאתה בונה בניין שעלותו 30 מיליון שקל, שהולך לעזור לעשרות אלפי אנשים, אז יש לך שתי ברירות. או להגיד, אוקיי, אני דבק ברצון שלי בדיסקרטיות, או לא יודע שדיסקרטיות, לא להיות פומבי, לעשות הכל בשקט ובצנאה, או שאתה אומר, אין לי ברירה, אם אני רוצה לעשות ולהמשיך לעזור.
הצדק צריך גם להיראות לא רק לעשות, זה מה שאתה אומר.
ואני חייב לצאת לפומבי. וזאת הסיבה שאנחנו יצאנו, ומה שמאוד מאוד חשוב, וזה עיקר, הדיסקרטיות נשארת גם כשמדברים ברחוב על בית חם, הדיסקרטיות נשארת במלוא עוזה.
זאת אומרת, עברתם פה יום שידורים, שוב, שבאמת הוצאתם החוצה את חלק מהמקרים, גם הקשים, אבל כאלה שאפשר להוציא החוצה, אבל בלי שמות כמובן.
ברור.
אני מניח שלאורך כל היום הזה, אני מודה שלא שמעתי את כולו מתחילתו ועד סופו, אבל אני מניח שגם אם עלו אנשים, עלו אנשים בזהות בדויה.
ברור, כן, תראה.
וסביר להניח שהרוב, הרוב, הרוב המוחלט של האנשים שנעזרים בבית חם, לא באמת עלו לשידור. אני מרשה לעצמי להניח שגם לא פניתם אליהם שיעלו.
ברור, אנחנו לא פנינו, הזכות לתת לבן אדם את הכבוד שלו, זה הדבר הראשון שאנחנו נעשה. היו אנשים שמיוזמתם התקשרו ורצו לדבר בשידור ודיברו, כי הרגישו שמאחר והם אנונימיים ולא יודעים מי הם, אז הם מרגישים חופשי, וזאת הכרת הטוב שלהם, וזה הדבר המקסימלי שהם יכולים לעשות בשביל בית חם. אבל כמובן שאנחנו שומרים על הדברים מאוד 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 בשקט, ויצאנו לפומבי כי ההכרח לא יגונה ואין ברירה. אם רוצים להמשיך לעזור, זו חובה.
אני רוצה לשאול אותך על התוצאות של המהלך הזה, משני כיוונים. אחד, קודם כל, מבחינה כלכלית. האם אתה יודע לומר היום, כמה חודשיים, או קצת יותר כבר, אחרי, זה הצדיק את עצמו כלכלית? זאת אומרת, הציבור עדיין, והציבור הרי חשוף לאין ספור בקשות של תעזרו לנו ותתרמו ותהיו שותפים איתנו, והנחת היסוד שלי אומרת שכנראה זה תמיד מצליח, כי אחרת זה היה נפסק באיזשהו שלב, אבל אני רוצה, אתה פה מולי, רוצה לשאול אותך באופן הכי ישיר, גם, אני חושב שגם המאזינים רוצים לדעת בסוף מה קורה עם הכספים שלהם. המהלך הצליח, הכסף הגיע ליעדו.
קודם כל המהלך, ברוך השם הצליח. הציבור, ופה אני אומר לך דבר חשוב, הציבור יודע לזהות דבר אמיתי ודבר שהוא לא אמיתי. הציבור יודע שכשרב חיים קניבסקי מבטיח שמישהו תורם לבית חם, הילדים שלו יהיו בריאים. ואתה שומע את זה מפי קודשו של מרן שר התורה. הציבור יודע לזהות. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר.
אני פותח סוגריים. פותח סוגריים. הציבור בכל התרמה כמעט אפשרית, מקבל הבטחות מרב חיים לילדים בריאים ולהצלחה ולרפואה. אני בספק האם זה מה שהוביל אותם במקרה שלכם
לא רק.
לקחת חלק.
לא רק. אני, רק
את זה ש... דווקא הייתי שם בסוגריים.
יפה, רגע, לא רק. הציבור יודע, אני רוצה להסביר לך משהו, תראה. הרי יש פה פרדוקס. אתה יכול לשאול אותי שאלה, איך הציבור בכלל יודע מה אתה עושה, אם הציבור לא יודע, אם זה דבר שהוא כל כך שקט. אז בוא אני אלמד אותך מושג, יש מושג שנקרא סוד של רבים. זה אותו ילד בכיתה שמספר ל-40 ילדים את הסוד שלו, ואומר להם, אבל אל תספר לאף אחד. נוצר פה מצב שאף אחד לא יודע מהשני, אבל 40 ילדים יודעים את הסוד. בנושא שלנו, אני אומר לך, כמעט אין בית, כמעט, שאין בו בעיה. זה יכול להיות מבעיות מינוריות ועד בעיות קצת יותר מורכבות. אין בית, אין בית, אני חותם על המילים שאני אומר. ולכן יש לנו סוד של רבים. זה כאילו הציבור לא מדבר על בית חם, כי אף אחד לא מדבר, אני נעזרתי בבית חם. אבל יש ציבור שלם של עשרות אלפי אנשים שנעזרו בבית חם. והציבור הזה מצביע ברגליים.
זאת אומרת, יכול להיות שהם וקרוביהם פשוט חיכו להזדמנות שיאפשרו להם, יקראו להם, בואו תקחו חלק.
זה מה שאנחנו הרגשנו. זה מה שאנחנו הרגשנו. זה מה שאנחנו הרגשנו. הרגשנו שאנשים כאילו ציפו להזדמנות להגיד תודה ולהוקיר את ה, את ה, את העמותה הזאת שנקראת בית חם, כי בגדול, שוב, כמו שאתה אומר, אין דרך להוקיר. אף אחד לא כותב במדור רשות הרבים ביתד נאמן, לכבוד בבבא, תודה
אחרי
רבה.
אחרי טיפול של חודשיים בבית חם, אני בסדר.
כן, לגמרי.
זה עוד לא קרה.
זה גם לא יקרה. אבל זה סוד של רבים. מדובר בעשרות אלפי אנשים שנעזרו בארגון, ויודעים שזה אמיתי. תראה, אני אתן לך דוגמה. עכשיו אנחנו בחג, התקשר למישהו, ואומר לי, אני חתן של, והוא נקב בשמו של אחד מ... האנשים הכי ידועים בציבוריות החרדית. אני עצרתי אותו ואמרתי אותי, שמע, עכשיו אתה עשית לי לא טוב. למה אתה צריך לייחס את עצמך למי אתה? אנחנו עוזרים לכל בן אדם גם אם אין לו ייחוס. אומר לי, אתה יודע מה? השבר שלי אמר לי, תתקשר למונק, אתה תראה שהוא יעזור לך גם אם לא תגיד שאתה חתן שלי. אז אנחנו באמת מנסים ומשתדלים ועזרנו, כן, בהחלט לעשרות אלפי אנשים.
אוקיי, היה לך חזון לפני שנים שהציבור יעיז יותר לדבר על התחום, נכון? יכיר בו יותר.
החזון שהיה לי, ואם אתה ככה רוצה קצת לדבר על ההיסטוריה, תראה. אם לפני 20 שנה, כשאני באתי ואמרתי, יום אחד יהיה מרפאות לבריאות הנפש, עם חדר המתנה שישבו זה לצד זו, או זה לצד זה, היו משפזים אותי. אני אומר לך, אני שמעתי, אמרו לי, תשמע, אתה ילד קטן, אתה לא מבין את המטריה, אתה לא מבין שבבריאות הנפש זה לא יקרה לעולם. היום כל אותם אנשים אוכלים את הכובע.
היום במרפאות של בית חם יושבים אנשים ולא מתביישים לשבת אחד ליד השני?
אין שום בושה. יש לנו 13 מרפאות, יש לנו 63 סניפים ברחבי הארץ, 270 עובדים. תבין, מדובר באימפריה. והאימפריה הזאת נבנתה על החזון שלי, או יותר נכון, לא יותר נכון, על החזון שלי ועל מפעל החיים שלי.
שאני... של אביך, צריך לומר. בוא ניתן לו את הכבוד המגיע לו.
לגמרי ניתן לו את הכבוד המגיע לו, ברור, בלי מה שהוא עשה ובלי רוח המפקד שלו ובלי מה שהוא התחיל.
הוא הקים את זה בעצם.
הוא הקים את זה, אבל גם הוא, שהוא מסתכל היום לאחור, הוא אומר, לא האמנתי בדמיון הרחוק שלי. כי תבין, בוא, הוא 40 שנה, יותר מ-40 שנה, עוסק בתחום הזה. במשך ה-20 שנה הראשונות שהוא עסק בזה, אז בסדר, העסק זה עבד, אבל...
אתה יותר, אני מניח, אם אני מבין נכון, פעילות אישית שלו, כמה שהוא יכול כלפי כל אחד ואחד לעזור לו.
בדיוק, אבל למסד את זה, להפוך את זה למפעל, להפוך את זה לפרויקט, כמו כל ארגון אחר גדול שאתה מכיר, זה היה משהו שהוא היה חדשני. והוא בא באמת בגלל חזון ומסירות, כמובן בדרך של אבא, אבל זה בא מתוך חזון ומתוך אמירה של, אני, האמת צעקה מתוך, היא לא ייתכן שבן אדם ילקה פעמיים, הוא גם יסבול, וגם יזרקו אותו לאיזה חור בעולם, כי מתביישים בו. זה אמרתי, לא יכול להיות דבר כזה. בן אדם לא יכול לסבול מחרדות, מפחדים, ממצבים קשים מאוד. והוא צריך להיענש ויזרקו אותו. האמת הפנימית הזאת שלי לא נתנה לי מנוח. הרגשתי שאין דבר כזה שבן אדם ילקה בכפליים.
מה יקרה עוד 20 שנה בתחום? בעזרת השם כולם יהיו בריאים, אבל...
אני מקווה... שהקדוש ברוך הוא יעזור ולא יצטרכו אותנו, כי זה באמת, אתה יודע, אנחנו כאילו סבל של אנשים, אנחנו חיים, יש פה המון סבל. אבל אם חס וחלילה לא ישתנה משהו בעולם הזה, אני מאמין שאנחנו נצליח את הדברים שהיום לא מדברים עליהם, שבעתיד כן ידברו עליהם. אני יש לי בחזון שלי, אם הקדוש ברוך הוא ייתן לי כוחות, לעשות עוד כמה דברים, ובעיקר בתחום המניעה. אני רוצה שאנשים יתחילו לחיות אמיתי, שאנשים יפסיקו, סליחה על הביטוי, לדפוק חשבון לאחר. לחיות בצורה שבן אדם מוכן להיות חולה, או להפוך את הילדים שלו לחולים.
רק שלא ידעו.
רק שלא ידעו. מה, כאילו, מה הקטע? אני רוצה שבעוד 20 שנה, כל בן אדם שחי בציבור החרדי, תשמע, אריאל, מילים קשות. כל בן אדם שיהיה שלם עם עצמו וידע מה התפקיד שלו בחיים. אני רוצה שיהיה ישיבה לבינוניים. אני רוצה שאם לי יש ילד בינוני בכישרונות, שאני לא אתבייש לשלוח אותו לישיבה שמתאימה לו. למה? כי אני מאמין שאם הקדוש ברוך הוא הוריד אותו לעולם עם כישרונות בינוניים, סימן שיש לו מקום בעולם. ואם אני צריך לשים אותו רק מפני הבושה בישיבה שהוא בוודאי קשל בה,
ואז יהפך לחולי נפש.
כן. אז יש פה טעות בתפיסה של הדור, יש פה טעות בתפיסה של איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
כמה מקרים כאלה מגיעים אליך?
אלפים. אלפים, ואת יודע עם איזה חשבונות? אם אני אגיד לך איזה חשבונות, אתה יודע, עכשיו חול המועד, אני לא רוצה להרוס לאנשים את החג. אבל אתה יודע מה? אולי נדבר על זה בשביל שאנשים ידברו על זה. בבית, עכשיו, בחול המועד. אנשים עושים חשבונות כאלה. אני אכניס את הבן שלי לישיבה קטנה מעולה, למרות שזה לא הכוחות שלו. כדי שמשם הוא יתקבל לישיבה גדולה מעולה, כדי כשהוא יתחתן, שיקבל דירה. אתה מבין את החשבון? ואני אומר להם, חבר'ה, הוא לא יתחתן. על מה אתם מדברים? הוא יתחתן, הוא יקבל דירה. הוא לא יתחתן. כי הוא יהיה חולה נפש לפני שהוא יתחתן. על מה אתם מדברים? איזה חשבונות זה? לוקחים ילד עם כישרונות בינוניים, שמים אותו בתוך מקום שבחורים שכולם שואלי קרבות, בתורה, ואת רוצה שהבן שלך יצליח שם? אתה הורס אותו בידיים בגלל מה יאמרו, או בגלל כל מיני חשבונות?
זאת אומרת, אתה אומר, הורים, הגיע הזמן שיכירו ביתרונות ובחסרונות של הילד שלהם, ויחפשו לא את המסגרת הכי נוצצת ויוקרתית, אלא את המסגרת המתאימה לו.
בדיוק, זה המילים. תחפש את מה ש... קודם כל, תקבל את מה שהקדוש ברוך הוא שלח לך.
אולי אני כבר חי בעידן אחר, אבל בעיניי זה נורא בסיסי, התפיסה הזאת.
זה בסיסי, אתה יודע למה? כי אתה גדלת, אני יודע איפה גדלת. אתה גדלת בבית, גדלת בארוגה, שבה חינכו לאמת הפנימית של כל אחד. אני מכיר טוב את עורך.
לא, אני מדבר, אני מסתכל על הילדים שלי. אני לא אחלום לרגע לדחוף את הילד שלי למקום שלא יתאים לו באופן ודאי, עד כמה שאני יכול לנסות לדעת, רק בשביל לחפש איזושהי יוקרה.
אריאל יקירי, אתה נמצא במועדון...
אולי כבר התחיל השינוי הזה שאתה מדבר עליו. אתה רואה, הנה, אני ההוכחה.
אתה ההוכחה, אתה נמצא במועדון שנמצאים בו מעט מאוד אנשים. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אמרה לי אמא, הייתי באיזה קבלת קהל, ואומרת לי, אמא לילד עם הפרעת קשב וריכוז, 9 ילדים, הוא אחד מתוך 9. ואומרת לי, אמא, תשמע, הילד הזה גודל בבית הלא מתאים. כולם סביבו גאונים, תבין, הוא דפוק. אתה יודע מה אמרתי לה באותו רגע? אמרתי לה, את מוכנה למכור לי את הילד שלך? היא חושבת, היא אומרת לי, אני אגיד לך את האמת, הוא פשוט נולד בטעות, הוא בבית הלא נכון. אמרתי, תגיד לי, את מתפללת כל יום, את לא מתביישת. את יודעת מה? את כופרת. את אומרת, הקדוש ברוך הוא טעה שהוא ריטה הילד הזה למשפחה הזאת. את כופרת. תביא לי את הילד, אני מוכן לגדל אותו. יש לי כאלה בבית, אני מוכן לגדל עוד אחד כזה. היא הסתכלה על בעלה והתחילה לבכות. היא הבינה את הטעות שלה. ברגע שהורה לא מבין, הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה, נפש, פיקדון, הילד הזה יכול להיוולד בכל בית אחר. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, נכון? אין לו בעיה. למה הוא לקח את הילד הזה ושם בבית שלך? למה? אתה יודע למה? כי התפקיד של ההורים זה לגדל את הנשמה הזאת, והתפקיד של הנשמה הזאת זה לגדול בבית הזה. ומי שלא מקבל את זה הוא כופר. ואם נולד לנו ילד שהוא לא 100% כישרוני שיכול ללמוד בישיבה הכי נוצצת בירושלים, בוא נקבל את זה כהורים ונעשה מה שטוב לילד.
כדי להוציא ממנו בסוף את המיטב.
בסוף נוציא ממנו את המיטב. אבל אם אנחנו ננסה בכוח לא לקבל את זה ולעשות כל מיני חשבונות צדדיים, מה אנחנו מרוויחים?
תן לי דוגמאות למה קורה לילד שמכניסים אותו לישיבה קטנה שלא מתאימה לו.
פשוט מאוד, פשוט מאוד. הבן אדם, אם אתה שואל אותי מה זה, אתה יודע, אנשים בארצות שואלים אותי, הרב מונק, צריך לנו במשפט מה זה נפש. אני אומר, נפש זה הביטחון העצמי שלך. זה היכולות שלך, זה התפקוד שלך. עכשיו, ברגע שלוקחים ילד ומכניסים אותו למקום שכל דקה שהוא נמצא באותו מקום, יש בת קול יוצאת ואומרת, אתה מפגר, אתה לא מוצלח, אתה לא מתאים, אתה לא מהחבר'ה.
זה מה שהוא מרגיש חברתית, זה מה שהוא מרגיש סביבו, הוא מרגיש
שהוא מתאים. ברור, הוא כל בוקר הולך למקום שבת קול יוצאת ואומרת לו בראש, אתה לא מתאים. הוא לא מבין את השיעורים. החברותה שלו לא רוצה ללמוד איתו. הוא בודד. הוא לא מבין כלום מה שקורה שם. הראש ישיבה והמגיד שהוא לא מתייחסים אליו, כי הוא אפס. במבחנים הוא מוציא 20 במקרה הטוב. עכשיו תאר לעצמך, אריאל, שאני בא ואומר לך, 24-7 אתה דפוק, אריאל, אתה בן אדם דפוק, אתה נהדר שכל, אין לך שום מעלה, אתה כולך גוש חיסרון. תבין, אתה בלתי נסבל, למה ירדת לעולם הזה? עכשיו, אני משנה לך את זה, עושה לך שטיפת מוח. מה יקרה לך בסוף? אתה תפתח חרדות.
אני במקרה סמפס.
וכפייתיות. אבל... להגיד לך משהו, אתה לא במקרה סמפס גם כשקוראים לך אריאל ברמן. כי השטיפת מוח הזאת היא שטיפת מוח נוראית.
אבל בעצם אתה מדבר פה על שטיפת מוח שלא בא מישהו פיזית בהכרח ואומר לאותו בחור צעיר אתה ככה.
החיים, לא, אריאל.
הוא מרגיש את זה סביבו.
אריאל, אני לא
יודע... זה מה שהוא שומע סביבו. זה מעין קולות שהוא שומע.
זה לא קולות שהוא שומע, זה המציאות מדברת אליו. אריאל, אם אתה נכשלת ב-30 טסטים הראשונים שעשית בנהיגה, אתה מבין שאג זה לא בשלך?
אם זה היה קורה, הייתי מבין.
בסדר. יפה. עכשיו, אם אתה, כל פעם שאתה, לא יודע, אין לי איזה דוגמה, לא יודע, כל פעם שאתה עולה על מטוס, קורה לך משהו, אתה מבין שמטוס זה לא בשלך, אתה לא יכול להיות טייס? כי אם יקרה שם משהו, אתה לא זה שתציל את הנושאים מאחורה?
כן.
עכשיו, כשאתה בא ללמוד שיעור, אתה כל יום הולך לשיעור דף היומי, וכל יום אתה חוזר הרבה את זה, ואתה אומר לעצמך, בואי נה, לא הבנתי מלב מה שדיברו שם.
לא, דווקא זו דוגמה לא נכונה, כי אמר פעם מישהו שהוא ישן פעמיים שס. שזה גם חשוב, אתה יודע, לפחות להיות בשיעורים. אבל אני חושב ששאר הדברים די ברורים. אני שוב חוזר, אמרת קודם שאתה מדבר על אלפים של בחורים כאלה שנדפקים, סליחה על המילה הקשה, אבל זו המציאות.
זו המילה.
הם פשוט לוקחים ילד בריא בנפשו, והורסים לו את הבריאות בידיים, הנפשית.
בידיים.
כי דחפו אותו למקום הלא נכון.
לגמרי.
במודע או שלא במודע.
לגמרי. עכשיו תבין, זה לא רק ההורים. זה כל האווירה. נהייתה פה אווירה. אתה לא תראה ישיבה קטנה אחת שלא כתוב, היא ישיבה קטנה לצעירים מצוינים.
כן.
כאילו, מה מצוינים? מה? מה קרבים לא מצוינים? אז אין להם מקום בעולם. עכשיו תדע, אצל הבנות עוד יש מושג כזה של הקבצות. אצל הבנים אין הקבצות, כולם באותו גובה. אתה נכנס לכיתה אתרוגנית, יש שם 25, 30, 35 ילד, והרבי צריך לדבר לאיזשהו רמה מסוימת בכיתה. עכשיו, מה קורה לכל החבר'ה שהם לא בדיוק ברמה, או לא בדיוק ביכולת, למרות שהם כבר לוקחים...
יוצאים שדרני רדיו.
בבקשה. ואתה חושב שלצאת שדרן רדיו זה כל כך גרוע?
לא.
אתה יודע שאם הקדוש ברוך הוא... עכשיו, תבין כמה אתה כופר. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה...
זה ההומור שבי אמר.
לא, לא, ברור, ברור. אני רק עונה למאזינים, לא לך.
להפך, אני רוצה לעודד את האלה שחושבים שלא יכול לצאת שום דבר, משהו יכול לצאת.
אתה יודע כמה השפעה וכמה כוח יש לשדרן רדיו? שאתה בא ומחזק עשרות, מאות אלפי מאזינים ששומעים אותך בדבר תורה, או בתובנה על החיים של עצמם. אתה מחנך תורות.
אני חושב שאם היינו יודעים, לא היינו מעיזים לדבר. זו האמת.
אתה יודע מה? לא, אני מעיז לדבר. אני משתמש ככלי הזה, כשופר, כמשהו שאני... תראה, אני מתנדף כבר שנים כבר בחינם. ממקום אחד, מסיבה אחת. אני יודע...
לפי השמות יש לך פה את התלוש הכי גבוה, אבל בסדר.
אוקיי, אוקיי. זה דבר שניתן לבדיקה.
אוקיי.
אבל צריך להבין דבר אחד. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לתת את הכוח... בפה של הדיבור למישהו אחר, הוא היה נותן אותו למישהו אחר, והיה עושה אותך ילד מופנם, שתקן, ואת יודע מה?
אני יודע אותך, אני מופנם.
וגם בישן וגם עם פחת מיקרובון, נכון? הכל יש לך.
על הכל מתגברים.
הכל מתגברים. טוב, בכל מקרה, תראה, בעוד 20 שנה אני מאוד מקווה שאנשים יבינו את הייעוד שלהם, שאנשים יחזרו טיפה, טיפה לחזור לאמת, טיפה את ההידרדרות של הדור הזה לעצור.
את חושב שפעם ידעו יותר נכון לכוון, פעם החנוך לנער על פי דרכו באמת היה על פי דרכו?
כן.
לא על פי דרך הישיבה למצויונים?
כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. ואת יודע מה זה גרם? זה גרם, פעם, את יודע שפעם היה מושג שנקרא בלבט? את יודע מה בלבט היה צריך לדעת פעם?
היום זה, 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 זה כינוי הגנאי מהגרועים שיש.
את יודע מה בלבט?
במחוזותינו.
את יודע מה, את יודע פעם היה מושג שנקרא שס יידן? אנשים שידעו שס, אתה יודע מי הם היו? הם היו אנשים שסוללי כבישים, אנשים שסוחבים מים מהבארות.
טוב, אבל אולי דווקא זו הוכחה לכך שהדרך הייתה צריכה להשתנות, כי היום מי שסולל כבישים לא בהכרח יכול לדעת שס בעל פה.
להגיד לך למה? כי זרקו אותו מבית המדרש. כי ברגע שהוא הלך לעבוד, דרך אגב, בארצות הברית, בחמש בבוקר, אתה רואה, מאות בלבטים יושבים ולומדים, מתפללים, ואחרי זה יוצאים לעמל יומם.
דווקא בנקודה הזאת, אני חושב שיש איזשהו שינוי בשנים האחרונות, כמו שיש כאלה שמגדירים את זה, האברכים העובדים, וכבר לא... בסדר, זה כבר עניין של הגדרות גם, אבל אני בכל זאת בנקודה הזאת רוצה לחזור רגע לעולם הישיבות. כן יש היום סוג של פריחה של ישיבות שהם לא רק למצויונים, אלא ליותר כאלה שמחפשים את עצמם.
אבל כל אותם בחורים הם כבר לא לכתחילה, ומנסים להראות להם ולהדגיש להם שאתה סוג ב'. עכשיו, למה לעשות את זה?
אתה אומר, מראש בוא נלך על כמה מסלולים של ישיבות, לא לקחת רק את אלה שכבר נפלטו ואז לנסות להציל אותם,
בדיוק.
אלא מראש לא לתת להם להיפלט מהמערכת.
נכון? עכשיו תראה, יבוא מישהו ויגיד לי, מי שמך לדבר את הדברים האלה? הרי יש גדולי ישראל שקבעו את המתווה של עולם הישיבות. נכון? אף אחד לא שמי. אף אחד לא שם אותי, אבל אני יושב במקום שאני רואה. אני לא מדבר איתך על עולם הנשירה שאני לא מתעסק בו, אבל לא היה דור שהיה כל כך הרבה נשירה, לא היה דור כזה, ולא היה דור...
קצת שאני גם לא היה דור כזה של כל כך הרבה, כל כך הרבה תורה,
כן, אתה אומר,
ומחומות לימוד תורנים שמהם ניתן לנשור.
להגיד לך משהו? אתה עונה לי את התשובה שהשוליים התרחבו. זה תשובה מדעית, שהשוליים התרחבו, ככל שיש יותר, אז השוליים גם יש יותר. זה נכון, אבל לא היה דור עם כל כך הרבה נושרים וכל כך הרבה אנשים שנשברים נפשית, גברים ונשים. זה דור אינסטנט, זה דור של אנשים, אין שום כוחות נפש לכלום.
אז אתה מרגיש כעת שאתה הילד שצועק המלך.
אני...
שלוש נקודות.
כן. טוב. אני, לא, אני צעק, אם אתה שואל אותי, צעקתי את זה לפני 20 שנה, והיום לא רק אני צועק, יש לי קהילה ענקית ששואגת איתי ביחד את אותה שאגה, אוקיי? במובן מסוים, בוא, זה פרויקט חיים. אוקיי. ניצלתי דור.
בוא, חייבים לעצור פה להפסקה קצרה. מיד אחרי זה, בוא נדבר באמת על, על הקהילה שסביבך, ויותר מזה על אלה שלא סביבך, משום מה. כבר שווים.
עכשיו איתכם, מפעל חיים, עם אריאל ברמן. מבצע לוהט בסניפי המסרגז. קונים גריל ברויל קינג מ-1499 שקלים בלבד, ומקבלים מחל גז 5 קילוגרמים, כיסוי וסט אביזרים מתנה. מהרו לסניפי המסרגז או חייגו כוכבית 3626, כפוף לתקנון.
לא דשתדה הפסח הזה מפסח בשדה שעברה.
כמו בכל חג ומועד, כולם מגיעים בכל המועד פסח לקניון רמות בירושלים. מגוון אטרקציות לילדים, פארק חבלים, מכוניות ממונעות, ספינת פיראטים, קרוסלת נדנדות ומשחקיית ענק לקטנטנים. בנוסף, ראשון, שני ושלישי של חול המועד בשעה 17:00, מופעים ולעטוטנים. קניון רמות, חוגגים פסח ברמות אחרות.
לוי, המפעל הגדול ביותר בעולם לריהוט לבתי כנסת, מזמין אתכם לבקר במפעל בקיבוץ לוי בחול המועד פסח, בימים שני, שלישי ורביעי, בין השעות 10-3. בואו לפגוש את בעלי המלאכה וללמוד על ייצור מערכות ישיבה, ארונות הקודש ועבודות האומן. אנו מחכים לכם. לוי, הבית של בתי הכנסת.
שלום, כאן דניאל אתר, יושב ראש קרן קיימת לישראל. לקראת חג הפסח וימי חול המועד, אני מזמין את עם ישראל לטייל באתרי קק"ל ברחבי הארץ, ליהנות מהנופים ולברך את ברכת האילנות בהידור. הכנו עבורכם 4 אתרים מעניינים שבהם יחכה לכם שילוט עם ברכת האילנות: יער אילנות, אתר הסטף, יער ביריה ופארק קנדה. צאו ותבלו, פסח כשר ושמח לעם ישראל.
אווירת פסח מתחילה בווייט פיש של אושן גורמה. ווייט פיש של אושן גורמה, בהשגחת הבדץ העדה החרדית, במרקם מיוחד ומתכון מנצח, להשיג בחנויות המובחרות.
מצווהלנד בחול המועד פסח, אטרקציה חינוכית לכל המשפחה, בימים ראשון עד חמישי מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה, תערוכת גלגל השנה, פינת תיתוף ומתחם אטרקציות, והכל ב-15 שקלים בלבד. מצווהלנד, עזרת 19 ירושלים, אל תפספסו.
בואו עכשיו לרשת ביתילי, ליהנות מחגיגת מבצעים לחג. 25% הנחה במחלקות התאורה, השטיחים והום סטיילינג. ביתילי, בית לעיצוב, כפוף לתקנון.
לימודי ערב ממוקדים ליד הבית, שיובילו אותי בתוך שנתיים לעתיד בטוח עם פרנסה והצלחה.
אני כבר נרשמתי, מה איתכם?
לימודי הנדסאות במכללות הטכנולוגיות של מה"ט, פותחים דף חדש למקצוע מבוקש ופרנסה טובה במגוון תחומים מרתקים ומבוקשים.
רוצים לדעת עוד? ייכנסו למה"ט קולג'ז .co.il
משרד העבודה והרווחה.
עכשיו איתכם מפעל חיים עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, ראיון מיוחד חול המועד פסח עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. דיברנו לפני ההפסקה על, טוב, על הרבה עניינים, אבל סיימנו באיזושהי נקודה שבה באמת אני לא מצליח להבין איך ארגון כל כך גדול, כל כך הרבה עובדים, עשרות אלפי מטופלים או אנשים שנעזרים בצורה כזו או אחרת, ואתם צריכים את הציבור. למה המדינה לא מכירה בכם ומתקצבת ותומכת ומממנת? למה ארגוני הבריאות השונים, קופות החולים?
טוב, תראה, בוא נאמר שזה נושא שהוא פחות מעניין, ואני אסביר לך למה. חבל להעלות את המאזינים שלנו באיזה... המדינה מתקצבת בתקצוב חסר כרגיל כמו כל דבר, אבל המדינה לעולם לא מממנת בנייה של דברים. כשאתה רוצה למשל לבנות בית חולים...
לא, אבל את הפעילות השוטפת, אתם מוכרים על ידי המדינה, המדינה... סומכת את ידיה עליכם בטיפול
לגמרי.
בענייני הנפש.
המדינה קונה מאיתנו שירותים. משרד הבריאות, הביטחון, הרווחה, קופות החולים וביטוח הלאומי.
קופות החולים משתפות אתכם פעולה.
מה זה משתפות פעולה? אנחנו היד הארוכה שלהם, אנחנו המרפאות שלהם לבריאות הנפש של קופות החולים, זה אנחנו.
אני בכוונה שאלתי את זה בצורה כזאת, כי אני חושב שהיה חשוב להבהיר את זה לציבור. אין פה איזו התארגנות, נכון, שזה התחיל כמפעל חיים, ועוד רגע נדבר גם על איך הכל התחיל, אבל בעצם כיום מדובר בארגון רשמי, מוכר על ידי כל הגופים הרשמיים, גופי הבריאות במדינת ישראל. זה משהו שלא אמרנו עד עכשיו.
נכון, כן, אכן כן. רק צריך להבין ש... כל המממנים, משרדי הממשלה לסוגיהם, מממנים מימון שוטף כמו שאתה אמרת, אבל כשאתה צריך להקים דבר, למשל, אנחנו עכשיו פותחים, בוא נאמר, מרפאה חדשה בעיר מסוימת, או אני הולך להקים בית חולים, בוא נאמר, אז את בית החולים אתה תבנה מכסף של תרומות, וכשיהיה לך בית חולים וציוד, המדינה תיתן לך מה שנקרא מיטות, שזה אומר תקנים, לפי כמות מיטות שהיא תיתן לך. כן. אבל את הבניין אתה תבנה מכסף של תורמים.
וחלק מהבניין שאתם בונים זה גם יהיו שם קומות של סוג של בית חולים?
לא יהיו שם בית חולים, יהיו שם הרבה מאוד סוגי שירותים, החל ממרפאות ושיקום ובית מאזן ועוד כמה דברים. אבל את כל הכסף הזה, 30 מיליון שקל, צריך להביא מהבית.
זה כסף... מותר לשאול כמה כבר הצטבר?
אנחנו אוחזים ברוך השם בבנייה בקומה השלישית.
כמה קומות אמורות להיבנות?
שש קומות.
שש קומות, טוב. אז זה... הציבור עוד יכול לעזר.
הציבור עוד יכול לעזור.
ולעזר.
לעזר בוודאי.
צודק, לעזור בוודאי. כן. טוב, בוא נדבר על, באמת על, משהו שבאמת יהיה נכון להגדיר אותו כמפעל חיים, ואני גם אחדד למה אני חושב שנדובר במפעל חיים, כי אם זה לא מפעל חיים, אני לא מצליח להבין מה מחזיק אותך בתחום הכל כך. כך טוב, אני קשה, אנחנו קצת מחויכים פה, בכל זאת אווירה של
חג,
של חול המועד, אבל המקרים שאתה נחשף אליהם יום יום בעשרות ובמאות, זה מקרים שרק מההיחשפות אליהם אפשר להפוך למטופל של בית חם.
נכון, נכון, תראה, אני תמיד אומר שהעבודה, בוא נגיד לך מה שאמר רב רום גנחובסקי זיכרונו לברכה, הוא אמר שכשאתה הופך לאיש ציבור, זה לא שאתה פותח את הדלת שלך ומחליט מתי לסגור אותה. אתה פשוט לוקח את הדלת, עוקר אותה וזורק אותה לים וחי בלי דלת. כשאתה נכנס לתוך עשייה ציבורית כל כך משמעותית, מצילת חיים, אין לך את הפריבילגיה להגיד יום אחד, אין לי כוח, אני עוזב את הדבר הזה. אין לך פריבילגיה.
אבל היו ימים כאלה?
הרבה מאוד. כי במקום הזה, תבין, כמות המשאבים, שאני משקיע, או בוא נאמר שהשקעתי כבר 20 שנה מהחיים, ה-20 שנה, בוא נאמר, הכי חזקות של האדם, זה נתח, זה חתכת חיים. אתה משקיע איזה דבר שאתה לא עושה לביתך, לא מתפרנסים מהדבר הזה. אתה מקבל מזכורת של שכיר, אתה לא גומר חודש עם מזכורת כזאת, אתה לא מחתן ילדים עם מזכורת שכזאת. ובכל זאת אתה עושה את זה וזה מפעל חיים, כי אתה לא יכול להגיד לא, ובמיוחד זה מתקשר למה שאמרתי לך קודם. אם הקדוש ברוך הוא הוריד את אריה מונק לעולם, בשביל המפעל הזה, אם אני אומר לקדוש ברוך הוא לא, אני בוגד בשליחות שהוא שלח אותי לעולם. הוא נתן לי את הכוחות, את היכולות, את הידע, את הכישורים, לעשות את הדבר הזה, ושל זה אני פה.
כמה שנים לקח לך עד שהגעת למסקנה הזו בנחרצות, כמו שאתה אומר אותה עכשיו?
זה היה ברור לי מאוד, כי אני...
בתחילת הדרך ידעת, יכולת לומר את אותם משפטים כמו שאתה אומר עכשיו?
לא, אתה יודע שבן אדם מתחזק בדברים שלו כמובן, וגם ראיתי הרבה הצלחה, אם אני הייתי רואה כישלון גדול מתחילת הדרך במשך שנים, אז אתה אומר, קדוש ברוך הוא, קח את המפתחות, אני לא מצליח בתפקיד, אז כנראה שזה לא בשבילי. אבל אני הייתי בכלל במקום אחר, תבין, אני באתי משדה החינוך, הייתי שנים רם בישיבה, הייתי רבי בחיידר, הייתי קצין ביקור סדיר, עסקתי בכל מה שקשור לחינוך הארדקור.
אז מה סחב אותך פנימה? מה משך אותך פנימה?
אבא סחב אותי פנימה.
אמר לך אין ברירה, תבוא תעזור?
אמר לי, אני מגיע לגיל 67, אני כבר רואה שאני מסיים את הקריירה שלי בתחום הזה, למרות שעברו מאז הרבה מאוד שנים והוא לא סיים עוד, כן? בעזרת השם שיאריך ימים על ממלכתו. ואני אמרתי לו, אבא תשמע, אני גר בצפון, אין לי דירה במרכז, בוא נלך לשאול אדם גדול, זה נשמע לי הזוי. אני לקחתי כל החיים שלי היו בכיוון אחד.
בכיוון החינוך, ההוראה.
כן, ופתאום אתה עושה סוויץ' לתחום הבריאות. ותבין, זה אחרי שהשקעתי גם הרבה שנים בתחום החינוך, כי גם שם השקעתי, אני לא באתי מהרחוב. למדתי הוראה 4 שנים, השקעתי הרבה מאוד שנים, למדתי פסיכולוגיה, למדתי את כל מה שקשור לתחום של חינוך. ואז הקדוש ברוך הוא סיבב אותי 180 מעלות, עכשיו אתה הולך לכיוון אחר. וברוך השם, כיוון שאני הצלחתי לעשות חיל בכיוון הזה. תבין, הנושא של בית חם הוא יותר מגדר של נס. אם הקדוש ברוך הוא לא היה עושה, אני הייתי השליח, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא היה עושה את זה, אין מציאות כזאת שיהיה מרפאות לבריאות הנפש, שישבו אנשים אחד ליד השני, ששניהם כל אחד יודע לשני שהוא חולה נפש.
בתחילת הדרך, אני מניח שגם לא היה את התקצוב הזה שאתה
לא היה כלום,
עליו.
כלום לא,
לא
היה.
לא הייתה הכרה.
אריאל, לא היה כלום, גם לא היה את הפציינט.
אתה זוכר את המרפאה הראשונה שהקמת?
בוודאי, בוודאי. המרפאה הראשונה שהקמתי הייתה באלעד. למה? כי אני עברתי להיות תושב אלעד, כי באתי לנהל את בית חם. אז בבני ברק בכלל לא היה במחשבה לקנות דירה. הלכתי לשאול את רב חיים קניבסקי מה לעשות. הוא אומר לי, אז תגור באלעד?
רב חיים, זה סקופ, בלי קשר, שהוא אמר לך אלעד.
ברור. אני אמר, ברור. אני באתי לרב חיים קניבסקי, ואמרתי לו שאני גר בצפון, ואני עוסק בככה וככה, ואבא ביקש ממני לנהל את בית חם.
לאורך השנים הייתה איזושהי סטיגמה שהוא לא שולח אנשים לגור שם. שאני טועה, אני לא יודע, אני לא רואה פה דברים מבוססים, כן?
כן, זה גם פחות חשוב, אני אסביר לך למה. בתכלס, אני מספר את דברים כהווייתם. באתי, הסברתי לרב חיים קניבסקי, שאני לא הולך לגור לא בתל אביב ולא בראש העין וגם לא בשוהם. יש לי אפשרות באזור מרכז לגור באלעד. אז הוא אמר לי,
כשאתה מציג את זה ככה זה אחר.
לא, אז תגור באלעד זה בסדר. טוב, לא חשוב, בכל מקרה, הקמתי את המרפאה הראשונה שם, ואתה יודע, אני עשיתי את התחשיבים. בוא נאמר שהקמתי מרפאה ואף אחד לא נכנס. כמה כסף אני זרקתי לפח? כאילו, אוקיי? ואז בזמן אני חושב ששילמתי משהו כמו 2,200 שקל שכירות לאיזשהו מקום קטנצ'יק, שיפצתי אותו ב-10 אצבעות שלי, כי ממש לא רציתי להשקיע מדי הרבה כסף, והבאתי רופא אחד, ומזכירה אחת, ואמרתי, בוא נראה אם זה ילך. מקסימום אחרי שנה סגרתי, מה הפסדתי?
25-30 אלף
שקל, שווה בשביל להציל אחד 30,000 שקל. ותראה, הנה היום 13 מרפאות. מה זה אומר לנו? זה אומר שהקדוש
ברוך הוא... ואיך פרסמת את בת... פתחת, ואז איך מגיעה הקליינטורה?
איך מגיעה הקליינטורה? אנחנו קודם כל דאגנו שרבנים ידעו. עשינו המון פעילות בציבור. אנחנו הסברנו לרבנים, קודם כל, את המטריה של בריאות הנפש, שרבנים יבינו מה שזה. אם בא אליך בן אדם, הנה עכשיו אנחנו עוסקים בפסח, אני לא אשכח את הסיפור הזה. זה סיפור מדהים ונוראי כאחד. בחודש אב קרא לי אחד מגדולי הרבנים פה בבני ברק לפני כמה שנים. והזמינו אותי לשעה מסוימת. ועומד המשבק שלו בחוץ. ומתנצל. וכל רגע כזה נכנס לרב ודופק לרב בדלת. והרב מונגפון, הוא הזמנו אותו לשעה מסוימת. כאילו הוא כבר מחכה 3/4 שעה. טוב, כשאני נכנסתי, אני עמדתי ליד הדלת, וקצת שמעתי את השיח שהיה שם בתוך החדר, ואמרתי לרב, עוד לפני שנדבר על מה שזה, הרב, נראה לי שהאברך שהיה פה סובל מכפייתיות, כי אם בחודש אב הוא שואל על, על המקלט הציבורי, אם הוא היה מחויב בבדיקת חומץ, ככל הנראה שהוא סובל מכפייתיות. ואז הרב אומר לי, אתה יודע, באמת, אני שם לב שהוא שואל אותי שאלות שוב ושוב ושוב ושוב, זה נקרא כפייתיות? אז תבין, אנחנו עשינו כל כך הרבה עבודה עם הרבנים. ואז הרבנים שהם המרכז של כל פניות הציבור, הבינו באיזה נושאים הם יכולים להיעזר על ידי בית חם. וכך התחיל טפטופים של אנשים. כיום שאנחנו בשנה מטפלים בשבט...
ועד כמה, עד כמה היה החשש של אנשים בהתחלה להגיע?
חשש עצום. לא יראו אותי, תנו לי שעה נפרדת, אני אהיה בחוץ ותתקשרו אליי כשהוא יצא. מה אתה מדבר? אתה יודע כמה דברים היינו צריכים לעשות? אין ספור דברים. מרפאות אחרות עשו באמת חדרים נפרדים לכל בן אדם. יחביאו אנשים בכל מיני כוחים כאלה. ואנחנו נלחמנו בזה. אנחנו טענו שכשאנחנו נוריד את הבושה ממחלות נפש, כי אתה לא השם שאתה חולה נפש, זה גזירת שמיים, כמו כל מחלה אחרת. אף בן אדם לא מתבייש שיש לו לחץ דם, או סוכרת או סרטן. אז גם לא צריך להתבייש שיש מחלת נפש. והצלחנו עם זה. היום אנחנו מטפלים ב7,500 מקרים בשנה. אתה שומע את המספר?
השקעת בשנה הראשונה כסף? איך מימנת את זה בשנה הראשונה?
הכל מהכיס, הכל מתרומות. הכל מתרומות, ב5 שנים.
איך גייסת אבל תרומות? אנשים לא יודעים מה זה בכלל, מה פתאום שיתרמו, מה אמרת לאנשים?
באתי לאנשים, הסברתי להם והראיתי להם את אותם אנשים שלצערנו התאבדו, את אותם מקרים של נשים חולות בכל מיני דברים נורא קשים. ואתה יודע, אתה מקטט רגליים בעולם, בוא תבין, כשאני אומר מפעל חיים, זה לא מילים מן השפה ולחוץ.
כשאתה בחול אתה לא מטייל, זה מה שאתה אומר?
איזה מטייל? אני לא אוכל. אני מוצא את עצמי ימים שאני יושן 3 שעות ביממה. רצים, וזה עבודה קשה, ואתה רץ בחורף, ובשלגים, ואין לאף אחד...
איך אפשר גם לנהל כזאת אימפריה גדולה, כמו שהיא היום, וגם לשבור את הראש על מאיפה מביאים את הכסף? זאת אומרת, זה
חלק...
זה וגם זה, כל אחת מהן משרה גדולה בפני עצמה, שגם אדם אחד לא יכול להכיל. אז איך זה קורה?
אז קודם כל יש לי, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, 270 עובדים נפלאים ומדהימים. שעוזרים לי. אתה יודע, יש, אני לא צריך לנהל את כל מה שקורה בביתך, ממש לא. אתה יודע, אתה מנכ״ל, אז אתה מנהל יותר דברים שהם אסטרטגיות, ויש לך שרשרת פיקוד, יש סמנכלים וכו'. אבל באמת מדובר באתגר לא פשוט.
יש חודשים שבהם אתה לא יודע מאיפה המשכורת משולמת?
ברוך השם, אנחנו לא נמצאים שם, כי אנחנו מנהלים את העסק בצורה מאוד 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 מושכלת, לא נכנסים לשום אקספרימנטים, לשום סיכונים, יש לי אחריות.
זאת אומרת, אתה לא, לצורך העניין, אם לא ייכנס עכשיו עוד כסף ספציפית לבניין, אתה תייצר בקומה 3 עד שייכנס כסף לקומה הרביעית.
לגמרי, אין דבר כזה, לא, תשמע, כל בן אדם שמנהל עסק צריך לדעת כלל ראשון, אם אין לך רזרבות לצוף איקס חודשים מעל המים, אתה בבעיה. אני אתן לך דוגמה, עכשיו עברנו בחירות. תאר לעצמך שלא יצליחו להרכיב ממשלה עוד מי יודע כמה זמן, ולא יהיה תקציב. אוקיי? ברגע שאין לך תקציב, משרדי ממשלה לא משלמים. או משלמים 1/12, זה לא חשוב בדיוק הנוסחה, אבל תכלס אתה צריך לצוף מעל המים. ולכן, ניהול נכון ומקצועי, זה אחד היסודות, וברוך השם אנחנו עושים את זה בצורה טובה מאוד.
לא היו שנים שבהם נתקעתם?
היו שנים קשות מאוד. במיוחד בשנים הראשונות. באמת שנים קשות מאוד. כשהיו כל מיני עניינים, כמו שאני מספר לך, עניינים של משרדים ומעברים, היו שנים קשות. אבל ברוך השם, אתה יודע, העסק כבר הרבה מאוד שנים, הוא יציב, ברוך השם.
אתה מכיר את כל העובדים של בית חם?
לא. לא.
הם מכירים אותך? כנראה.
תשמע, גם לא. אני אסביר לך למה. יש מקומות שדואגים, שהמנכ״ל דואג, שכולם יכירו אותו. איך הוא עושה את זה? בכל מיני טכניקות. כן? יש למשל מקומות שכל עובד שבא לארגון, חייב לעבור דרך המנכ״ל לאיזה סיבוב, שהוא ידע בדיוק מי נותן לו את האוכל, מי מאכיל את הילדים שלו. אני לא צריך, יש לי ברוך שם הרבה אנשים, יש מחלקת משאבי אנוש, הם מקבלים את האנשים, הם יודעים. אחד הדברים הכי מצחיקים, פעם קיבלנו רופא, והוא עבד בסניף בקריית ספר. עכשיו, אני לא הכרתי אותו, קיבל אותו המנהל הרפואי שלנו, ואני ירדתי מירושלים לאלעד הביתה. ובדרך, מה לעשות, כמו כל בן אדם, הייתי צריך רגע להיכנס לחדר שן בו מזוזה, ויש לי סניף בקריית ספר, נכנס לקריית ספר. אני נכנס בשעה שכבר אין מזכירה, שעת ערב מאוחרת, ואני נכנס ובדיוק יוצא מולי מישהו, ושואל אותי, אותו רופא, אתה זה וזה? אז אני אומר לו, לא. אז הוא אומר לי, סליחה, אז מי אתה? ואני אומר לו, אני המנכ״ל, אני זה שמשלם לך את המשכורת. הוא הרגיש כל כך לא נעים, אבל אני אמרתי מאז שאני יכול להיות מטופל של כל רופא שלא מכיר אותי.
לא, אז זה דווקא, זה אומר שהארגון מתנהל בצורה בריאה באמת.
כן.
שלא חייבים מעורבות פרטנית.
ממש לא חייבים, ממש לא חייבים, ממש לא חייבים. אין עניין שמנכ״ל ידע כל מה שזז בארגון, ממש לא.
למדת רפואית באופן מקצועי את התחום?
אני לא מדיקל דוקטור, אני לא רופא.
לכן אני שואל את זה, כי אתה אומר את זה. אבל מצד שני, הידע שלך, אני לא חושב שנופל מהידע של הרופאים שמטפלים אצלך.
אני אענה לך תשובה קצת מתוחכמת. אם היה מדובר ברפואה פנימית, אני לא חושב שהיה לי את הידע העצום שיש לי. כיוון שמדובר רק בפסיכיאטריה, אז גם בלי ללמוד רפואה, יש לי את הידע.
כי הניסיון עושה את שלו בסוף.
כן, קודם כל למדתי פסיכולוגיה, זה אחד. כשלמדתי הוראה, למדתי פסיכולוגיה. חוץ מזה, אתה שנים, שנים, שנים על גבי שנים, מתעסק יום-יום עם עשרות מקרים שחוזרים על עצמם, כן? כמה מחלות נפש יש. ולכן, ואין גם איזה התפתחויות מדהימות שקרו ב-20 שנה האחרונות בתחום בריאות הנפש, בפרמקולוגיה, אוקיי? ולכן, נו. הידע מספיק.
בוא ננסה לסיים עם דברים, לא שמה שדיברנו עד עכשיו לא היה חיובי, אבל משהו ככה שיותר אופטימי בראייה שלך את התחום.
אתה שאלת אותי, אתה זוכר שאלת אותי קודם מה יהיה עוד 20 שנה?
כן.
ומה החזון שלי?
כן.
תראה, אנחנו נוצאים בחג החירות. חירות זה אומר שאני לא עבד. יש עבד ויש בן חורין. ההפך של עבדות זה חירות, ההפך של חירות זה עבדות. כשבן אדם שלם עם עצמו הוא בן חורין. כשבן אדם עבד, למה השכנה תגיד? למה השכן יגיד? למה הוא יגיד? הוא כל הזמן עבד. ושאתה כל הזמן עבד, אתה לא בן חורין. כשאתה כל הזמן עבד, אתה כל הזמן עושה רצון של מישהו אחר במקום את הרצון שלך. החזון שלי והברכה שלי והתפילה שלי, שכולם יהיו בני חורין, שכל אחד ישאל את עצמו שאלה פשוטה, תראה כמה זה פשוט אריאל. למה הקדוש ברוך הוא הוריד אותי לעולם? מה התפקיד שלי? ואז הוא יענה לעצמו, התפקיד שלי הוא לשמח אנשים. אז אני הולך לשמח אנשים, ואני לא מתבייש בזה, כי אף אחד לא יגיד, זה מה שאתה עושה, מה, בדחן, בחתונות, לשמח אנשים, זה מה שאתה עושה, זה הרמה שלך? כן, זה הכישרון שקדוש ברוך הוא נתן לי, ועם זה אני שמח, וזה מה שאני עושה.
בעצם מה שאתה אומר פה, שאם האנושות תתחיל לנהוג כלפי עצמה בצורה הזו, זה ייתר את העבודה שלכם.
לגמרי, לגמרי.
כי אנשים פשוט יחיו כשהם בריאים יותר בנפשם.
רגועים, שלמים עם עצמם. אתה יודע כמה אנשים כל הזמן חיים את מה הייתי יכול להיות? עכשיו, מה זה יעזור לך לחיות מה היית יכול, אבל אתה לא יכול, כי הקדוש ברוך הוא הוריד אתכם כישרונות אחרים. זה כמו לבוא לאיזה אחד זייפן, שלא מסוגל לשיר, והוא כל היום מתחרה, וישאלת את זה, למה אני לא זמר? למה דווקא הוא קיבל
את... אז פה בעצם הפנייה יותר, אנחנו חוזרים שוב להורים. כן, אתם מכוונים בסוף בשנים הקריטיות את הילד שלכם, את הילדה שלכם, לאן הם צריכים להגיע.
והגעת
להגיד לך. אל תנסו לקחת אותם למקום שלא נכון להם להיות בו, כי זה חלילה יזיק להם.
זה בטוח יזיק להם, ובחג של והגעתו לבינכו. בן אדם צריך לדעת, מה אני אומר לבן שלי? והגעת לבינך, מה אתה אומר לבן שלך? תגיד לבן שלך את האמת. תחיה את האמת. תחנך לאמת. ואז אנחנו נראה בעזרת השם דורות הרבה יותר בריאים ושפועים, שמתעסקים בעיקר במהות, בתוכן, ופחות בחיצוניות ובאריזה.
הרב אריה מונק, מרתק איתך כמו תמיד. יש לנו רק שעה. לצערי, קצרה.
מה זהו, זה נגמר?
יכולנו לשבת פה כל החול המועד ולהמשיך לשוחח, אבל נגענו קצת, כל פעם נוגעים קצת בעוד משהו, מהירים עוד קצת. אני מקווה גם מסייעים בדברים לעוד כמה אנשים.
בלי ספק.
ותודה לך על הזמן היקר שהקדשת לנו. תמשיך לנסות בכל זאת להיות בסוג של פסק זמן מכל השנה הלחוצה, למרות שאתה תוך כדי השידור שלנו פה, אני רואה שהטלפון הוא נורא לשקט, אבל כל הזמן מצלצל, אז מי יודע מה מחכה לך עכשיו, כשאתה יוצא מפה מהשידור הזה.
נחזור לאנשים.
שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה, אריאל. לכל בית ישראל, חג שמח, שנגיע באמת לחירות האמיתית שלנו.
אמן ואמן.